שלום, ערב טוב. נקדיש את הדברים ובעצם את הנושא כולו לזכות החתן שמתחתן ברגעים אלו ממש, יונתן ברזילאי, ש גם הוא עסוק בקליטת התלמידים. הגמרא בסוף מסכת פסחים מבררת לנו את הערך הגדול הזה. ישנו פסוק בספר ישעיה שהוא מבטיח אוצרות גדולים ליושבים לפני השם. מי הם היושבים לפני השם? הגמרא אומרת, היושבים לפני השם זה המכיר מקום חברו בישיבה, או המקבל פני חברו בישיבה. למה מובטח שכר כזה גדול למי שמכיר את מקום חברו בישיבה? אתה נכנס לבית המדרש ואתה פונה למישהו, איפה יושב ראובן כהן? אז מי שמכיר ואומר לך, כן כן, פה הולך קדימה, הנה הוא יקבל שכר עצום. מי שמקבל פני חברו בישיבה, זה מובן, זה אדם שעוזר לקלוט אחרים. אבל מה הערך של מי שמכיר את מקום חברו בישיבה? רש"י מסביר שיודע לומר, פה יושב פלוני, פה יושב פלוני. אומר רש"י, שהואיל והוא מכיר את המקום של כולם, הרי זה סימן שהוא רגיל לשבת שם תמיד. זאת אומרת, אדם שהוא כבר מצוי הרבה זמן בבית המדרש, אז הוא יודע להגיד איפה כל אחד יושב. זה מראה שהוא מתמיד. כתוב במשנה, בברייתא, בסוף מסכת אבות, המכיר את מקומו. אחד מהמידות שהתורה נקנית בהם, זה המכיר את מקומו. זאת אומרת, יש לו מקום קבוע, הוא מתמיד. עד כדי כך הוא מתמיד, שהוא יודע גם את מקומם של אחרים. בא המרשה ואומר, יש לזה הסבר אחר. מי שמכיר את מקום חברו בישיבה, ובוודאי מי שמקבל פני חברו בישיבה, אומר המרשה, אפשר שזה בכלל מה שאמרו שהתורה נקנית בדיבוק חברים, או מי שנושא בעול עם חברו. אדם כזה, שהוא יודע איפה כל אחד יושב, כנראה שהוא גם עוזר לכל אחד למצוא את מקומו, אז התורה שלו היא לא תורה פרטית, אלא הוא דואג להתקיימות תורה ציבורית. ואומר המרשה, זה כבר מדרגה אחרת. יש מדרגה שאני יושב ולומד תורה לעצמי, עם עצמי, ויש לימוד תורה בחבורה של ישיבה, וכדי שזה יתבצע, צריך לקבל פני חברו בישיבה, צריך להכיר פני המקום של החבר. התורה נקנית ב-48 דברים, אומרת הברייתא בסוף אבות, ובתוך הדברים, בשימוש חכמים, בדקדוק חברים, ובפלפול התלמידים. אומר הרב ציודה בספרו קניין תורה, יש פה בעצם דרגות, שלוש דרגות, שימוש חכמים, דקדוק חברים ובפלפול התלמידים. חכמים הם מעליי, אני משמש אותם, שואל אותם, מקבל מהם. זה שימוש חכמים. דקדוק חברים, זה החברים שלי, זה בקו שלי. ובפלפול התלמידים, זה כבר מי שזוכה ללמד תלמידים. אז זה מהרב דרך החבר אל התלמידים. מוסיף הרב צבי יהודה. למה התורה נקנית בשימוש חכמים, בדקדוק חברים, בפלפול תלמידים? אמרת כבר, התורה נקנית בתלמוד. בלימוד, כשאתה יושב ולומד, למה אתה צריך גם את כל העניינים האלה? עניין מיוחד ישנו בלימוד התורה בבית המדרש, שהוא מקום לימוד של הכלל. בישיבה, התורה מתעלה מן המסגרת הפרטית אל המסגרת הכללית. דרך השלמות של קניין תורה עוברת דרך רשות היחיד לרשות הציבור. בהתחברות חברים לשם לימוד תורה, בעיסוק בתורה בציבור, יש קדושה מיוחדת. חז"ל אומרים, כל עשרה, וכל שכן ציבור גדול יותר, שכינה שורה בציבור. הציבוריות של מעמד הר סיני, היא עוברת דרך הציבוריות של קניין התורה בישיבה. הקשר הזה של קניין תורה של היחיד, מתוך התחברותו אל הציבור, יש לו רמז, אמנם בצורה חסידית, בפרשה שלנו. יש וורט של חידושי ערים, שהוא הדביק אותו על מכת חושך. במכת חושך כתוב בתורה, ויהי חושך אפלה בכל ארץ מצרים שלושת ימים, לא ראו איש את אחיו, ולא קמו איש מתחתיו שלושת ימים, ולכל בני ישראל היה אור במושבותם. אז במסורת בעל פה, מקובל בשם חידושי ערים, שאם ישנה מציאות כזו נוראה, של לא ראו איש את אחיו, אני לא רואה אותך, אני לא סופר אותך, אני שקוע בקונחייה הפרטית שלי, כך מסורת בשם חידושי ערים בעל פה, זה מכת חושך. כשהיחידים שקועים בפרטיותם, לא רואים איש את אחיו, אין אפשרות לקבל אור. זה ממש חושך. מצאנו כבר בדור הפלגה, חומש בראשית בפרשת נוח, אשר לא ישמעו איש שפת רעהו. זה מצב נוראי. לא שומעים אחד את השני. אולי מדברים, אבל אף אחד לא מקשיב. פה יש איזו מין התקדמות בשלילה. לא ראו איש את אחיו, לא רק לא שומעים, בכלל לא רואים. זה מסורת בעל פה בשם החידושי ערים, אבל בתורה שבכתב, בחידושי ערים, בספר עצמו, כתוב יותר מזה. לא ראו איש את אחיו, וכמו שכתוב במשנה, רואה אני את דברי אדמון. כלומר, אני מקבל, אני מקשיב, אני בוחן, ואני מקבל דברים מאחרים. לא ראו איש את אחיו, הוא אומר, שאם אין אחדות, אז התוצאה מזה, לא קמו איש מתחתיו. אם יש אהבה בין החברים, בין הלומדים בבית המדרש, וכל אחד אומר שחברו בטח יותר טוב ממנו וגדול ממנו, והוא מקבל ממנו, אז הקדושה מתחזקת. כמו שכתוב, ופניהם איש אל אחיו. אבל המצב המקולקל שמתואר כאן, זה לא ראו איש את אחיו. הם לא הסתכלו, לא החשיבו, ולא קיבלו השפעה. אז זה בעצם התפרדו כל פועלי עוול. אם אדם לא רואה את השני, זה מתכון לפירוד. אם יש פירוד, לא ראו איש את אחיו, אז לא קמו איש מתחתיו, אין תקומה, כי אין אחדות. אבל זה מכה של חושך. והפסוק מסיים, ולכל בני ישראל היה אור, כי הסיטרא דקדושה, זה עם ישראל שהוא באחדות, כאיש אחד, בלב אחד, ויחן שם ישראל, אז הם זוכים לכל ההשפעות המיוחדות. ואכן, הגמרא בסוף ברכות מדריכה אותנו. לא נוכל להיכנס, כיוון להיכנס לעומק, כיוון שהזמן גרמה. הסקט ושמע ישראל, אנחנו דורשים חז"ל, הסקט עשו כיתות כיתות ועסקו בתורה. כלומר, תייצרו קבוצות לימוד, ואז על ידי זה תעסקו בתורה. לפי שאין התורה נקנית, אלא בחבורה. והגמרא מוסיפה גם אזהרה, היא אומרת, חרב אל הבדים ונועלו, זה פסוק בירמיה. הגמרא מפרשת, חרב על שונאיהם של תלמידי חכמים, זה בלשון סגין האור, שיושבים בד בבד ועוסקים בתורה. ללמוד לבד, לא בבית המדרש, זה לא נכון, והתוצאות הן חמורות. עצם הדבר הוא לא נכון, אבל יש לזה גם השלכות, כי מי שאפילו הוא תלמיד חכם, אבל הוא יושב לבד, אז תלמידי חכמים כאלה מתפשין, כלומר, ההשגות שלהם אינם נכונות, וכתוצאה מזה, ולא עוד אלא שחוטאים, כי אם התפיסה לא נכונה, אחר כך גם המעשה לא נכון. כדאי לראות את המערכה שכותב הרב קוק זצ"ל כאן בעין היה, אבל עוד חזון למועד. שלום.